שאנחנו ממשיכים בלימודיני המרתק בספר הקדוש, אורות. מת רבנו אור העולם, הרב קוק, זכותו יגן עלינו. אמן. אנחנו הגענו לעמוד 9. פסקה י"ב. הנושא: ישראל והעמים בהיבטים שונים. כנסת ישראל היא מגלה בכל חליפות הזמנים אחת מהצורות הרבות שבאורותיה המרובים, והעתיד שלה הוא ההתפשטות המוחלטה של כל האורות, שכל אחת שימשה תקופה מיוחדת שהעירו בה כולם בבת אחת, ובתפארת הכללית הזאת תאיר על פני תבל. הדברים האלה בעצם חוזרים על עצמם במספר מקומות ברב קוק, גובים מיוחד במאמר למהלך הידיעות בישראל. נכון? טוב, הלאה. ולא פחות ממה שהיא קולט בקרבה את הופעותיה שהתגלו על ידה בתקופות שונות, קולט בה גם כן את ההופעות אשר התגלו בימים שונים על ידי גרמתה, בין בגורם קרוב, בין בגורם רחוק, בין בהופעה גלויה, בין בהופעה נעלמת. וכל מה שהוא נבדל מן המדוגדלה אינו כי אם נראה כך ביותו מופרד ממקור כללותה, אבל בשוב הכל להופיע בה כאחד, יוכר תוכנה העצמי שהכל הולם ומתאחה בקרבה, ועתים כל הנביאים אומרים שירה בכל אחד, שנאמר כל צופייך נשאו כל יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציר. אז היה צריך רק לתקן שפה ישנה טעות דפוס, הנון הסופית קפצה מהמילה בעין, אבל כל השאר ברור. י"ג. היצירה האלוהית המתגלה בעולם, כוחה מלוא עולמים. מופיע על היצורים כולם ושואף להשלימות היותר עליונה. מתוך כך, הרי הוא מבלה את מעשי ידיו, יוצר יצורים, מוציא את צורתם השם על הפועל, והצורה מתעזרת בגבורה ומתגברת. ליצור יצירה יותר נשגבה, יותר מפוארה, יותר עדינה ומוסגבת, והיא מוחקת את התגלמות הצורה בלתי נשלמה, ועושה את דרכה בהופעה של חיים יותר שלמים, של מציאות יותר מתוקנת. פשוט. מה? לא הבנת? את פסקה י"ג לא הבנת. כן, טוב. י"ב, הכל מובן, נכון? בסדר. אז בואו נראה עוד פעם את י"ג. היצירה האלוהית המתגלה בעולם. זאת אומרת, מה זה היצירה האלוהית המתגלה בעולם? זה היצירה שהקדוש ברוך הוא פועל בעולמו. נכון? טוב. כוחה מלוא עולמים. יש ביטוי כזה. הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבם. הקדוש ברוך הוא מבלה את מעשיו ואין מעשיו ומבלים אותו. כלומר, זה בעצם העיקרון ש... דעת אלוהים הולכת ומתגברת בעולם, מוחקת צורות ישנות ומקבלת צורות חדשות. מובן? טוב. ושואף אז אם כן, היצירה האלוהית המתגלה בעולם, כוחה מלוא עולמים, לא רק מלוא עולם, מלוא עולמים.
אמרנו בפסקה י"ב שכל הצורות יבואו בדור האחרון.
של ההיסטוריה, כן. י"ג זה הרבה יותר רחב מזה. זה לא רק העולם הזה, זה העולמות העתידים להיות. כלומר, פסקה י"ב מתייחסת אל ההיסטוריה האנושית, פסקה י"ג אל ההיסטוריות כולן. כן, יותר רחב. זה כמו שלמשל יש לך גמרא שאומרת שכל 7,000 שנה העולם שובת, כמו שמיטה. אז מוכרחים להניח אם כן שיש מחזורים של 50,000 שנה. כלומר, אם זה כמו שמיטה, אז יש גם יובל. ואם יש 50,000 שנה, כמה מחזורי 50,000 שנה יש? כן, אומר רבנו בחייא שיש 18,000 כאלה, שנאמר 18,000 עולמות שהקדוש ברוך הוא יש לו. אז 18,000 כפול 50,000 זה 900 מיליון שנה. זה היחידה ההיסטורית הבסיסית. כן, על זה הוא מדבר בי"ג.
כל עולם זה 50,000?
כל יחידה היסטורית קטנה זה 50,000 שנה. לא הבנתי מה אתה אומר.
50,000
אלא מה? אפשר לחיות מגיל 7 עד 11 ולהמשיך מ-15 עד 19? כן, אבל מה הוא מחריב? מתי הוא מחריב? כן? כל 50,000 שנה אולי. גם הפירוש המילה מחריב. מחריב זה לא מבטל, מאפיס. אלא משקלל. מכניס לאיפוס. כן? זה ככה מחריב. אז היצירה האלוהית המתגלה בעולם. כוחה מלא עולמים. מופיע על היצורים כולם, ושואף להשלמות היותר עליונה. כן, איפה אנחנו חיים? לא בעולם?
לא, הכוונה כאילו בהיסטוריה, יש לנו היסטוריה של מיליוני שנים, אז יש איזה משהו שאפשר להגיד, זה עולם
שהשם החליף,
הוא החריב,
הוא בנה... אני לא יודע, את האמירות האלה של חז"ל, אנחנו לא צריכים לקחת דווקא במובן המדעי. זה במובן הערכי. כלומר, יש התקדמות של המציאות בכללה. איך שתרצה לתת לזה גבולות של 50,000 שנה או מיליוני שנים, כל זה פחות חשוב. יש פעולה אלוהית שהולכת ודוחפת את המציאות לקראת שלמותה יותר עליונה. זה רעיון ברגסונידי גם. ברגסונידי. כן, מה שנקרא הדחף החיוני, או בערבית, אלן ויטל. זאת אומרת, הדחף החיוני שהולך ופועל במציאות. אז גם הרמב״ם יש לו ביטוי כזה, אין לך דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים, אלא דעת השם בלבד. איך הוא כותב? טוב. אם כן, היצירה האלוהית המתגלה בעולם, כוחה מלא עולמי, מופיע על היצורים כולם ושואף לשלמות היותר עליונה. מתוך כך, הרי הוא מבלה את מעשי ידיו. יוצר יצורים, הוא מוציא את צורתם השלמה לפועל, והצורה החדשה מתעזרת בגבורה. ומתגברת ליצור יצירה יותר נשגבה, יותר מפוארה, יותר עדינה ומוסגבת. והיא מוחקת את התגלמות הצורה הבלתי נשלמה. זה מסביר למשל את המבול. האנושות הקדם מבולית הייתה אנושות נפלאה שהגיעה להישגים אדירים והיא נמחקה. למה היא נמחקה? כי הופיעה צורה יותר עליונה. כן, זה גם יכול להסביר מהלך היסטורי כולל של ביטול עמים, השמדת ציוויליזציות וכדומה, כל האסונות הגדולים במהלך ההיסטוריה הגדולה, אף על פי שזה בא דרך צרות גדולות, אבל בתוך הצרות הגדולות האלה הולכת ובוקעת ועולה מגמה אלוהית אל השלמות. אין מה שנאמר, בעל מלחמות, עושה חדשות, בעל מלחמות. אבל בתוך המלחמות האלה הוא זורע צדקות. מתוך שהוא זורע, הזרעים באלה נובטים, ואז הוא מצמיח ישועות. אבל מה עם כל הצרות שזה גרם? על זה הוא בורא רפואות. בסדר? המחדש בטובו בכל יום תמיד. מה עשה בראשית? כן. זה לא חייב למחוק, לפעמים זה מרומם מה שהיה. אבל גם אם אתה מצרף משהו שהיה למשהו חדש, אז צורתו המקורית נמחקת, כי יש, זה כבר בהצטרף אל משהו. למשל, הילדות, היא מפנה את מקומה לבגרות. האם הילדות נמחקת? לא, הילד שבנו ממשיך גם כשאנחנו בוגרים, נכון? אבל הוא כבר לא ילדותי. בסדר? נשמרת הילדות ולא הילדותיות. הלוואי. כן. אז זה אותו דבר. זה קורה גם מלבד שזה קורה בכל העולמות, במרחבים של מיליארדי שנים וכדומה. זה גם קורה בחיים הלאומיים, בזר אנפין, במדרגה יותר קטנה. בחיים הלאומיים המתגלים בעולם שהנשמה ההיסטורית מתגלה בהם, אור אלוהים זה, אש אוכלה הוא לעמים כולם, שהם חולפים ועוברים. כאמירה מפורסמת של פול ולרי שאמר, התרבויות יודעות שהן בנות תמותה. יש אחרית לכל תרבות. אז זה אש אוכלה. נכון? צורתה מתמחקת. כדי ליצור יצירה לאומית יותר שלמה. מה איתנו? מה איתנו? גם אנחנו נמחק. רק בישראל באה התכונה הלאומית למקום מנוחתה. והשכינה נחה בציר. ואש השם האחוז בה מחיה אותה ומעמידה. אש יכולה לחלות, לעומת זה אש יכולה לחמם. הווה לה לאור, מאיר ומחמם, ולא שורף ומחלה. ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, למרות שאתם דבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום, במקום להישרף כולכם היום. עד כאן מובן? כן. אנחנו נקודת נצח בתוך עולם חולף. ולכן אנחנו הולכים ומתקדמים אל השלמות העליונה בלי לעבור כליה. למשל, למה הדבר דומה? לאדם שעולה אל ההר, אבל הוא ברחבל. אז הוא במנוחה, אף על פי שעולה. הנמשל הוא שעם ישראל מהווה יחידה לאומית שהולכת ומתקדמת אל השלמות בלי להתקלות. מה לא מובן? בלי להתקלות. כלומר, איך אתה אומר, איך אני עובר שינויי מצבים בלי שזה יחלה את הצורה הקודמת? התשובה היא שיש הבדל בין המהות להופעה. בהופעה זה בהחלט מחלה, במהות זה לא מחלה. זה מה שנאמר, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפניי נאום השם, כן יעמוד זרעכם ושמכם. תודה. עכשיו, למרבה הפלא, עכשיו אם כן, פסקה י' ג' מובנת. אבל למרבה הפלא זה שאתם נתתם לי לקרוא את פסקה י' ב' בלי להגיד אם זה מובן או לא מובן. אני מניח שזה הכל מובן. טוב, פסקה י' ד'. יש בידינו סם חיים. אז אני מחנך אותם. אני לא בא לתת שיעור כדי לבזבז את הדקות הראשונות על לשים לב האם מקשיבים. בבקשה. הנה, בן אדם שיודע מה לבקש. קראתי את פסקה י"ב, אמרתי שהכל מובן ונתתם לי להמשיך, סוף סוף יש בן אדם שאומר, האם אני יכול להסביר את פסקה י"ב? אני מוכן. אין בעיה, תשאל אותם, הם הבינו. טוב, נתחיל עוד פעם. כנסת ישראל היא מגלה בכל חליפות הזמנים אחת מהצורות הרבות שבאורותיה המרובים, והעתיד שלה הוא ההתפשטות המוחלטת של כל האורות, שכל אחת שימשה בתקופה מיוחדת, שהעיר רובה כולם בבת אחת, ובתפארת הכללית הזאת, העיר על פני תבל. מה לא מובן? טוב, לא שואלים, לא אומרים לי מה לא מובן, אני ממשיך. ולא פחות ממה שהיא כוללת בקרבה. אז מה לא מובן? טוב, כנסת ישראל, ברור מה זה? טוב, היא. זה פועל להיות בלשון נקבה גוף שלישי. מגלה, כלומר ההפך ממסתירה. בכל, לא בקצת, חליפות, כלומר חליפות, שינויים. מה? הזמנים, כלומר תקופות. עד כאן ברור? מה הבנת? אולי אני אשאל.
אני לא יודע מה כלום.
כן, יפה. היא מגלה. בכל חליפות הזמנים. מה זה חליפות הזמנים? שינוי הזמנים. זאת אומרת, ההיסטוריה היא הולכת, הוא משתנה. נכון? יש לך את העתיקה, ימי הביניים, רנסנס, את חדשה וכדומה. נכון? פרה-היסטוריה. בכל חליפות הזמנים, ההיסטוריה היא אחרת. צורת החיים היא אחרת. תבניות המחשבה הן אחרות. תן לך דוגמה פשוטה. בתקופת בית ראשון ועוד לפני זה, האלילות הייתה צורת החיים הרוחניים היחידה בעולם. אז היא הייתה מלאה בוודאות. לא היה מתחרה לאלילות. נכון? כלומר, היה ברור לכל אדם שאם הוא צריך שהחיטה תצמח, הוא צריך להתפלל לאלוהי הגשם ולאלוהי השמש. זה ברור. הוא צריך להתפלל אל השמש. הוא צריך להתפלל אל הגשם. נכון? ברור. עכשיו, הופיע הנבואה הישראלית, מה קרה? מישהו עושה בלגן, אומר כל זה לא. נכון? אז פתאום העולם של המחשבה האנושית מתחיל להתערר. ואז גם כשאדם מחליט להיות בכל זאת עובד אלילים, אבל הוא עושה את זה מתוך הצורך להכריע שאכן זה כך. נכון? וכך לאורך הדורות, כשמופיע פתאום הפילוסופיה, או אחר מופיעים שינויים במדע, מופיעים שינויים בסוציולוגיה, אז בני אדם חיים אחרת את מעמדם. גם את הסוציאליזם גם שינה משהו, הלאומיות שינתה משהו, נכון? זאת אומרת שבחליפות הזמנים, בני האדם חווים את העולם ואת ההנהגה האלוהית אחרת. עד כאן ברור? לפעמים אתה שומע את זה אצל עיתונאים שאומרים את השטות, אבל, כבוד הרב, אנחנו אנחנו ב-2017. אני לא הבנתי. זה נכון היה, כלומר, זה נכון רק לשנה אחת. כן? שנה שעברה זה היה 2016. ושנה הבאה זה 2018. אז מה כוונתו של העיתונאי התמים? כשהוא אומר, אבל אנחנו ב-2017. הוא אומר באופן עמום, מאחורי השטות הזאת, הוא אומר שיש הנהגה שונה בכל דור ודור. כן, כמו שחכמי הקבלה אומרים, שלכל זמן יש הערה מיוחדת של המידות האלוהיות. עד כאן ברור? אז מה שנכון בדור מסוים, יהיה נכון בדור אחר. כן, מה? זה לא רק האדם, זה מה שרמזתי. כן, גם הרב אומר את זה. הזמן פועל משהו. כלומר, גם אם האדם לא עושה כלום, הזמן משנה משהו. כמו שהזוהר אומר, שבשנת תברש, יש שינוי בעולם שתתרבה החוכמה בעולם. מאיפה הזוהר יודע? יש איזה היגיון פנימי בלוחות הזמנים. אז גם פה, כנסת ישראל, גם היא יש לה הרבה מאוד אוצרות בתוכה. יש הרבה מאוד דברים. כן, כתוב, קרקע דחול לבא. נכון? לגבי כנסת ישראל, הגמרא אומרת, נכון? המדרש אומר, קרקע דחול לבא. מינה מלכה, מינה כהנה. נכון? נכון או לא? מה זה קרקע? אז למה לא שאלת? אז זה כן. לא רק שאתה לא יודע ולא שואל, אני אומר, ברור, ואתה עושה לי כן. לא יכול ככה להעביר שיעור. לא מבין. טוב. אז מה? מה זה מה? קרקע זה קרח, עיר, עיר גדולה. כן, זה אומר את הגמרא, קרקע, כנסת ישראל, טוב, אפשר, אם שואלים, הכל מתברר. אתה רוצה בבקשה להגיד קרחה, תגיד, רק זה לא נכון, אבל מה אני אעשה? לא. כן, קרקע דחול הבא, כלומר זאת עיר שיש בה הכל. כלומר, כנסת ישראל יש בה הרבה דברים. יש בה נביאים, יש בה מלאכים, יש בה זקנים, יש בה... כן, אז מה זה אומר? שיש בהיסטוריה זמן לכל דבר. יש זמן לגלות את כנסת ישראל בבחינת אבות, בבחינת שבטים, בבחינת אומה, בבחינת נביאים, בבחינת חכמים, בבחינת גולים. נכון? הרי אנחנו לא תמיד היינו בארץ, פעם אבותינו היו אבותינו הגולים. כן? זאת אומרת, יש כל מיני אופנים של גילוי. אז כנסת ישראל היא מגלה בכל חליפות הזמנים אחת מהצורות הרבות שבאורותיה המרובים. זה פשוט. בסדר? מובן עכשיו? טוב. והעתיד שלה, אז מה יהיה בסוף? הרי זה קצת בבזבוז. פעם היו נביאים, אחר כך היו חכמים. מה יהיה עם הנביאים? נגמר? אומר הרב קוק, לא. באחרית הימים מקבצים את הכל ביחד. כל מה שהיה מתקבץ. והעתיד שלה הוא ההתפשטות המוחלטת של כל האורות. שכל אחת שימשה תקופה מיוחדת. שיעירו בה כולם בבת אחת. עד כאן ברור? נכון, זאת אומרת, זה לוקח זמן. אבל עם הזמן יש מה שנקרא דיאלקטיקה. כן? או כמו שהגל דיבר על זה, שבהיסטוריה יש תקופה שבה מופיעה תזה. כן? זה השפה שלו בשביל להגיד אורות. אז מופיעה תזה. כל תזה מזמינה אנטיתזה. זה אור נגדי. ובסוף נעשית סינתזה. הסינתזה הופכת בעצמה להיות תזה חדשה. המזמינה אנטיתזה. וכולי. עד שבסוף מגיעים אל מה שהגל קינה בשם הרוחני המוחלט. או אם תרצו, האידאה האלוהית. בסדר? כן. טוב, לגבי שאלתך הראשונה, מה התפקיד של הגלותיות בסינתזה? תשובה, תפקיד חשוב ביותר. הרי זאת בדיוק המחלוקת בין בן זומה לחכמים, אם יזכירו יציאת מצרים או לא יזכירו יציאת מצרים. ושחכמים אמרו, יהיה תפל, אבל לא יהיה בטל. מה זה זכר יציאת מצרים? זה הזהות הגלותית. לא, הגלותיות הצליחה ליצור את היחיד הקדוש, כן? הקדושה היחידית. כן? מה שאתה רואה את זה בספרות לילדים חרדים שמוכרים, אתה רואה שמה שהילד הצדיק מוקף בקוזקים רעים, נכון? אז קוזקים האלה בריאים, ברוך השם, חבל על הזמן, הילד היהודי הצדיק הוא נראה מסכן ו... בקושי אכל, כן? יש לו אנמיה כנראה או משהו כזה. אבל זה עושה אותו צדיק. כן? עכשיו זה אגב אופייני לזה שכאשר יש פתאום מלחמה, לא עליכם, או פיגועים, או הפצצות וכו', אז יש יהודים שמרגישים טוב, סוף סוף חוזרים להיות יהודים. אנחנו חוטפי המכות ואין לנו אלא להישען אלא לאבינו שבשמיים. עכשיו העמדה הזאת שיש בה הרבה פסול, יש בה גם הרבה טוב. כן, התמימות, התום, התוהר של היחיד. בסדר? לגבי השאלה השנייה, למה לעשות רק אוסף של אנשים? אם אתה עושה אוסף, אז הם לא יסתדרו ביניהם. אפשר להיות הכל באופן אורגני, באופן סמוי. זאת אומרת, אם אני רוצה לאחד שני רעיונות, זה יהיה מלאכותי, זה לא יצליח. אבל אם אני עוסק ברעיון אחד, ובמקביל ברעיון אחר, או מישהו אחר עושה את זה, מתייצר את הסינתזה מעצמה. ולכן, השלישי שיכריע ביניהם, יהיה בנוי משניהם בלי להרגיש. אנחנו גם בני אברהם, גם בני יצחק, גם בני יעקב, למרות שאברהם חשב דבר אחד, יצחק דבר אחר ויעקב משהו אחר. אני מבין, אני מסופק מאוד אם זאת באמת עמדתו של הרב קוק. זאת היא עמדה שאנחנו מוצאים אותה בימינו, של הרעיון של החצר הים תיכונית. שכל אחד יהיה לו חדר משלו, שבו הוא יבטא את, את הרעיון שלו.
לא, אבל אחד, אני רואה איזה תמונה
גדולה יותר. אבל מה עם הסינרגיה? אבל מילא אם יש תפקידים, זה אומר שבסוף זה פועל ביחד, זה צוות. זה נכון שבצוות כל אחד יש לו הצבע שלו, אבל זה, אם זה נגמר שם?
לא,
למשל, זה שבאונייה יש מלאכים ויש איש טכני ויש קפיטן ויש... כן. האם זה רק בשביל שיהיה או בשביל שרוצים להגיע לאיזשהו יעד עם האונייה הזאת?
אבל אתה לא צריך שיהיה אדם אחד בסוף שיהיה איזה מכונה שיהיה
תעשה הכל. בסדר, זה כבר פרטים. אבל העיקרון הוא שיש מגמה... של עולם שבו הערכים מאוחדים. זאת אומרת שאני לא חווה ניגוד בין מידת החסד למידת הדין. אתה יודע מה? ייתכן, מסופקני מאוד אם זה מה שהרב קוק אומר. לא נראה לי. נראה לי שזה יותר משאלות לב של הוגים בני זמננו שהתייאשו... לא, זה לא פוסט-מודרניסטי, זה משהו אחר לגמרי. זה בגלל שהשמאל הפסיד בבחירות מול הימין, אז הוא רוצה שיתנו לו מקום. זה הכל. טוב, עד כאן להיום.